אז אנחנו באוסף פרשות הזה של מי שמות וערה בו כל הפרשות זה תהליכי, לפחות בחלקן, תהליכי יצירת מצרים. ויש כמה נושאים שחוזרים. אחד מהם שמטריד אותנו זה מה פתאום הקדוש ברוך הוא מכביד את לב פרעה. יהודי טוב מטריד את עצמו בשאלה הזאת. יש לנו את הנקודה של מה מטרת היציאה ומה מטרת המכות גם. מה העניין של הקדוש ברוך הוא להרביץ לנבראים תמימים, או לא כל כך תמימים, אבל סתם, למה להרביץ להם? תשחרר את עם ישראל בלי מכות, למה צריך מכות? ולמה זה כזה עניין? עד כדי כך, שאם אנחנו מחברים את שני הנושאים, אני הכבדתי את ליבו כדי לתת אותותיי בקרבו. זה כל כך חשוב לקדוש ברוך הוא לעבור דרך התהליך של המכות, שהוא מכביד את לב פרעה כדי שזה יקרה. ויש אפילו מדרש שאומר שעל היה המתה שמשה לקח בידו ביציאת מצרים, נברא בין השמשות בבריאה. היו שישה ימים ושבת, אז במעבר בין שישי לשבת נברא המתה, אם אני זוכר שהוא נברא בין השמשות. והיה חרות עליו, דצה חדש באחב. הראשי תיבות של המכות. זה מתה מסתורי שישב בבית של יתרו, ורק משה הצליח לחלץ אותו מהאדמה, או מאיזה מקום, לא זוכר, כי מתערבב לי הסיפור עם אקסקליבר. אבל, אבל זה פחות או יותר אותו רעיון, שזה היה סימן כזה, מי שהצליח לקחת את המתה, אז הוא הגואל. זה סיפור במדרש. אז כל זה בשביל להגיד שהמכות זה עניין גדול, ועוד נקודה זה השמות. כי אני השם, מה שמו, מה אומר עליהם, למה נספר שמי בכל ארץ מצרים, נכון? יש כמה נושאים כאלה של מה העניין של הקדוש ברוך הוא להודיע את השם שלו, ובני ישראל לא יודעים את השם, ואני נראיתי לעבוד באל שדאי ושמי השם לא נודעתי להם. אז יש כמה נושאים. אנחנו נתחיל מהנושא של השם, ואחרי זה כמה שנספיק נלך לבוא אל פרעה, והכבדת הלב, שהכבדת הלב מופיעה כמה פעמים גם בפרשה שלנו. הנוכחית, שזה פרשת... יופי. אז המקור השני שלנו מלכותי מוהר"ן זה פירוש של רבי נחמן על בוא אל פרעה, על הפסוקים, ממש, פירוש. פירוש ברוח חופשית. אז שמי השם לא נדעתי להם. לא, חכה, עוד ליקוטי מוהר"ן עוד לא נכנסנו, אנחנו ב... על ידי יציאת מצרים נתגלה שם השם על ידי האותות הנוראים אשר עשה השם במצרים ועל ים סוף. כמו שכתוב, למען ספר שמי בכל הארץ. יציאת מצרים מגלה את שם השם על ידי האותות. כי עיקר שם השם נתגלה על ידי יציאת מצרים וקבלת התורה שהוא שמה דקוד שבריחו. אז השם של הקדוש ברוך הוא מתגלה על ידי יציאת מצרים וקבלת התורה. למה? כי התורה היא שמו של הקדוש ברוך הוא. באופן כללי, יש שמות ספציפיים. קוראים לי השם, קוראים לי אל שדאי, קוראים לי. אבל כל התורה כולה היא השם של הקדוש ברוך הוא. יש גם מקור אחר בזוהר ש... לא, לא, זה לא פה. שכל התורה כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. כל מילה בתורה וגם צירופים שונים. זה השמות של הקדוש ברוך הוא, השם שלו. למשל, אני חושב שהאשכנזים או הספרדים, כשהם מרימים את התורה, בהגבהת התורה הם אומרים, כי שם השם יקרב, הוא גודל אלוהינו. לא זוכר מי אומר את זה, האשכנזים או הספרדים. אבל אז כשאתה לומד תורה, אתה לומד את השם של השם. והגילוי שלו על ידי יציאת מצרים וקבלת התורה. וזה שכתוב, ותיתן אותות ומופתים בפרעה ובכל עבדיו, ותעש לך שם כהיום הזה. האותות והמופתים עשו שם לקדוש ברוך הוא. עכשיו אנחנו מנסים לראות אם זה עשה לו שם רע, או שם טוב, או מה, איזה מין שם נבנה לו על ידי המכות ביציאת מצרים. עכשיו פה הוא הולך יותר נועז קצת, זה רבי נתן, כן? כי קודם יציאת מצרים וקבלת התורה, קודם שנבחרו ישראל לעם סגולה להשם יתברך, לא היה עדיין שם להשם יתברך. לא היה ברית, מה תעשה? אז לא היה לו שם. כי אי אפשר לקרוא את השם יתברך בשם הקודש, כי אם על ידי התורה שהיא כולה שמה דקוד שבריחו. כי עיקר התגלות שם השם היא על ידי התורה שהיא כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. אז זה באמת קצת נועז. להגיד שזה לא ש... תכף הוא יגיד את זה גם, שכשמשה רבנו שואל מה אני אגיד להם, איך קוראים לך, זה בגלל שאני לא יכול, כי אין לך שם עדיין. והשם שלך יתגלה רק אחר כך, אז מה להגיד להם? עכשיו השאלה, קצת צריך לפרק, ללוש את זה לעצמך, למצוא את החיבור, מה זאת אומרת שם השם? מה זאת אומרת שהוא לא מתגלה, כן מתגלה? מה זאת אומרת שהתורה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא, ולמה זה כזה בגדיל? אבל אם כל התורה כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא, אז למען ספר שמי זה עניין. עכשיו השאלה, איזה שם יש לו בעינינו? דיברנו פעם קודמת על הנושא של אני השם. שהוא אומר לו, תגיד להם שאני השם. השם יוד כבבקי, כן? אז השאלה איך אתה תופס מי זה השם הזה? ואיזה מין שם יש לו בלב שלך? לא בראש שלך ולא בהסברים שלך. איזה מין שם יש לו בעיניך? כשאתה קורא את התורה, הוא מספר לך מי הוא. והשאלה אם זה משהו שאתה מחבב. ואם כשאתה מספר את השם הזה לאחרים, אז זה משהו שכיף לך לספר עליו. ואז יש את המקום הנוסף, שזה כי שם השם נקרא עליך. כתוב שהאומות, כשהם רואים שיש להם יראה ממך, כשהם רואים ששם השם נקרא עליך. אז זה הצעד הבא, זה לא רק השם שלו, זה השם שלנו גם. שמך משותף בשמנו. וזהו תעש לך שם כהיום הזה, ותעש לך דייקה שעל ידי יציאת מצרים, שעל ידי זה זכינו לקבלת התורה, על ידי זה עשה השם יתברך לעצמו שם, מבחינת ותעש לך שם, כי מקודם לא היה לו יתברך שם כלל כנל. אז מה, תגידו איזה משהו על זה? מה זה אומר לכם? יש לו שם, אין לו שם, מתגלה על ידי יציאת מצרים, מה זה הסיפור הזה? כי מקודם לא היה לו התברך שם כלל. או עוד פעם נגיד אחרת, על ידי יציאת מצרים וקבלת התורה, עיקר שם השם נתגלה. וגם קבלת התורה, שהוא שמה דקוד שבריחו, שהתורה היא השם של הקדוש ברוך הוא. כי אי אפשר לקרוא את השם התברך בשם הקודש, כי אם על ידי התורה שהיא כולה שמה דקוד שבריחו. אומר לכם משהו?
שאני חושב על שם השם בתור המציאות כולה, בתור כל פרט במציאות, בתור המציאות הרוחנית שבתוך המציאות. אז עד שירדה התורה זה היה יותר בידי אנשים בודדים. ושירדה התורה זה יכול להיות כלול לכל ישראל.
זאת אומרת משהו כמו ליצור איתו קשר, או ליצור קשר עם הרוח פנימיות של המציאות, זה נעשה על ידי התורה, זה הנקודה.
ליצור קשר בצורה כוללת, אבל כאילו...
התגלות השם לרבים.
התגלות השם לרבים, כן.
אבל מה זה התגלות השם? אז אתה אומר, בתורה זה לרבים, מה זה התגלות השם? ננסה להוריד את זה ל...
התגלות השם זה... קודם כל, הידיעה והעשייה היום יומית שכתובה בתורה, שזה בעצם מציאות השם. זה כאילו להיות חלק ממציאות השם. זה נותן לי הזדמנות לקיים את מציאות השם בעולם ולהיות חלק ממנה, שאני חלק מהדבר הזה, שזה גם אני בתוך זה.
אז זה באמת השלב השלישי של שמך משותף בשמנו ואתה מאפשר את הגילוי שלו. ויש גם אבל להבין מה זה, כן, מה זה ה...
אני חושב שעד הנקודה הזאת זה היה מין מבטיח הבטחות כזה, זה קול שמבטיח הבטחות, לא יודע, טוב, זה נהיה אחד שמקיים, אז הוא מקיים וקיים, כזה, כי זה מגדיר אותו. ברגע שהוא מקיים את ההבטחות שלו, כאילו הופך להיות יותר ממשי במציאות, לא יודע, זה...
זה גם נשמע נקודת חיבור, כאילו הגילוי זה, זה חיבור, ואז החיבור באמת, החיבור גבוה זה חיבור של עם ישראל ושל תורת ישראל, כאילו לא רק בקטע של סיסמאות, בקטע של כאילו כשהם יוצאים ממצרים הם נהיים באמת עם, וכשהם מגלים תורה אז יש להם את התורה, אז גם תורה כשהיא נעשית ב... חבורה, חבורה גדולה, אז יש בה כאילו חיבור גבוה, חיבור.
אז אתם תופסים שניכם את הנקודה של הכלל.
כן.
אני חושב שאם אני קולט אותו נכון, הוא לא אמר ששם השם היה רק נודע לאברהם, ואז הוא נהיה נודע לכלל, אלא לא היה לו שם. זה עד כדי כך.
זה
עד היה.
הוא אומר, כן, אבל פה כרגע רבי נתן אומר לא היה לו שם כלל. עכשיו צריך להקשות על רבי נתן, איך אתה אומר, הוא אומר שכן נודע ל... אבל הוא אומר לא היה לו שם, וטס לך השם כיום הזה. ואתה אומר אולי שם השם בעצמו זה הנקודה של להתגלות בכלל. משהו כזה, זה הקשר.
כן, אני חושב שבלי ש... בלי שנאמין ו... בלי ש... כאילו בלי ישראל, אני לא יודע אם אני יכול להגיד כזה דבר, אבל כאילו בלי ישראל, שם השם, קודש בריחו, כאילו אין לו כלי.
כן, אז בסדר, שם אפשר להגיד כלי.
החיבור זה התורה, כן, כן, כאילו.
אני מה שדווקא עלה לי זה כיוון אחר לגמרי, שאלה שעלתה לי, זה אולי זה נשמע מובן מאליו, אבל זה לא מובן לי מאליו שבגלל יציאת מצרים ניתנה התורה. כאילו אומר, טוב, בזכות יציאת מצרים ניתנה התורה, ואז בזכות זה, אבל זה כאילו לא מובן לי מאליו.
שמה?
שבזכות יציאת מצרים ניתנה התורה.
א', הוא לא אומר את זה בדיוק, אבל זה קשר, את אומרת הקשר הזה...
על ידי יציאת מצרים, שעל ידי זה זכינו לקבלת התורה.
איפה? אה, כן, אני רואה, על ידי יציאת מצרים, זה כן, אוקיי.
אז...
מה השאלה? מה ההפתעה?
שלא... שבגלל יציאת מצרים ניתנה התורה, אני אף פעם לא חשבתי לזה ככה. כאילו זה לא נראה לי מובן מאליו.
כן.
הקשר הזה, דווקא. שבעצם בזכות יציאת מצרים וכל שאר הדברים שהוא אומר הם מבוססים על זה.
אז אולי נחבר את זה קצת. קודם כל אפשר לראות את זה גם במהלך האישי. במהלך האישי לא רק שיש לך איזה פסוקים, אלא שמתגלה אליך תורה. בוא נלך ישר יותר פנימי. יש מעגל כזה של כשמתגלה אליך תורה, אז מתגלה אליך שם השם. לפני זה אין לו שם בשבילך גם ברמה האישית, גם בכלל, אבל גם ברמה האישית. ושם אולי, אתה לא תופס מי הוא, זה אתה קצת אמרת את זה. זה שיש אין סוף, זה יופי. לא רלוונטי, ברמה מסוימת זה לא רלוונטי. רלוונטי כשהוא מתגלה פה בתוך צמצומים, שאני יכול לתפוס אותו, ולתפוס אותו יש לו שם. אז לפני זה, הקשר בין הקדוש ברוך הוא לעולם היה מופשט ברמה כזאת של... הוא לא, כמעט אפשר להגיד, לא רלוונטי לעולם. זה סיפור יפה, אבל לא רלוונטי. זה הנקודה של אחת הנקודות. להסביר מה זה התגלות שם השם. עכשיו אתה יכול להגיד, הוא טוב, הוא אוהב, הוא עם דינים, הוא אל מלא רחמים, הוא גיבור מלחמה, הוא לא יודע מה הוא, אבל... ואתה לא אומר את זה, אתה משיג את זה. בסדר? זה לא שאתה כתוב לך איזה טקסט. אתה חווה אותו כ... נגיד... אין לו שם בשבילך, כי יש, הוא אומר, הרב אשלג בספר שמעתי, עכשיו הוא אומר, מה שהשם האמיתי של השם לגביך, זה מה שאתה מרגיש. אז אם אתה מרגיש אותו טוב, אז הוא נקרא טוב. יש לו שם כזה. ואם אתה מרגיש אותו לא, אז הוא לא. זה השם שלו. זה באמת השם שלו. בהשגה של הנבראים. זה לא איזה דיבור אינטלקטואלי. הוא אומר, מה שאתה אומר בפה לא עולה בשם. הוא אומר, מה אתה חווה באיברים ובלב שלך, אז זה השם שלו. עכשיו, אם השם שלו זה נגיד מישהו שיכול להוציא אותך מכל המצרים שלך, אז זה סיפורים יפים לפני יציאת מצרים. אבל אם אתה יוצא, אז יש לו שם. מי זה השם? עכשיו צריך לכל אחד לתפוס מה זה הנקודה הזאת, היכולת לצאת מכל מצר, האהבה, הקשר, לא יודע מה זה. הדבר הזה לא מתגלה לפני שמשהו קורה בעולם שמגלה את זה. כן, שמענו, יפה. תורה זה חירות, כן? אין לתורה שם חירות עד שאתה לא מרגיש בחוויה הממשית שלך שבגלל התורה נהיית יותר חופשי. לא חופשי. חופשי. אם בגלל התורה שאתה עוסק, אתה נהיית אדם יותר חופשי, אז השם חירות, זה רלוונט, זה אמיתי. לפני זה, זה כן, נכון, אמרו שתורה זה יציאה לחירות, ואני חווה את זה כשעבוד.
אז השם זה לא הדבר עצמו, השם זה התבטאות.
כן, התגלות שלו אליך בהשגה. והחידוש באמת זה למה בכלל הוא צריך שיתגלה שם. כתוב בארי שאחת מהנקודות של הבריאה, יש כמה סיבות לבריאה, אחת הסיבות זה התגלות שמותיו ופעולותיו וכינוייו. הוא רוצה להתגלות אלינו, לחוות אצלנו, שאנחנו ניצור קשר איתו. ויצירת הקשר היא דרך השמות. ואין סוף, זה אינו עולה בשם. הוא אומר, הרב אשלג אומר, מה שלא נשיג לא נדעהו בשם. אז אם אתה לא נדעהו בשם, כאילו ברגע שנשיג, כן, זה יורד אלינו להשגה, השגה זה חוויה, אתה תופס את זה באמת, מה שאתה לא יכול להשיג, שזה לא יכול להיות ממש מפעיל אותך ונוגע אליך, אז אין לזה שם בשבילך. אז כל מילה בתורה שכבר יש לה שם, י' ק' ו' ק', זה משהו שהוא באיזשהו אופן בר השגה. יש את החלקים של האינסוף שהם לא בני השגה, אז אין להם שם כלל, אפילו לא השם אינסוף, הוא אומר. אפילו אתה אמרת אינסוף, כבר התחלת להכניס אותו לתוך צמצומים. כל התורה כולה זה התקשורת שלנו עם הקדוש ברוך הוא דרך הצמצומים שלו. האינסוף זה למעלה מהשגתנו. השמות של הקדוש ברוך הוא זה איך זה פוגש אותנו, איך זה יורד אלינו, האינסוף הזה, איך הוא מצמצם את עצמו למפגש איתנו. עכשיו, מה שהוא מחדש זה שהשיא בזה, זה יציאת מצרים וקבלת התורה.
אז למה הוא לא נותן לבני ישראל לקרוא לו בשם?
איזה?
שהם ימציאו
מה שהם מרגישים אותו.
הוא אומר להם, אני
אהיה,
אני
אשם,
אני זה.
כן. תקרא לי, משה. תקרא לי מה שאתה רוצה.
לא, אמיתי,
הוא
לא משה.
שאלה טובה? זה באמת שאלה טובה? אני חושב שבאיזשהו מקום הוא כן. זאת אומרת, הוא מזמין אותם לגלות מי הוא, אבל בהרבה מאוד מובנים, אתה קורא לו באיזה שם שאתה קורא לו. ואגב, הנושא הזה שהוא נותן לאדם לקרוא בשם לנבראים, ואחרי זה כתוב במדרש שאברהם זה הראשון שקרא להשם בשם אדון, אם אתה לא חווה אותו ורוצה אותו כאדון, אז הוא לא אדון, אין לו את השם הזה. לפעמים הוא מגלה, כאילו הוא מגלה לך את הסוד, אומר, יש איזה נקודה של אדון, כדאי לך לגלות אותה. כדאי לך לגלות השם השם אל רחום וחנון אל רחפיים ורב חסד באמת. אז כדאי לך לגלות את זה, אבל בהרבה מובנים, עד שאתה לא הסכמת לזה ולא קראת לו ככה, אז אין לו את השם הזה. זה באמת, הוא לא נקרא ככה.
הוא גם בהתחלה אומר, יהיה אשר יהיה. כאילו...
כן, תגידו אתם, אתה אפשר ללכת עם זה ככה.
אבל משה כל כך מתעקש, אז הוא
כן.
אומר טוב.
עכשיו, למה? אני אמרתי לטל שאני חושב שיש איזו נקודה באמת שכשאתה הולך להיכנס לתוך השם, הרב, הבית יעקב, רבי יעקב יוסף ליינר, אני חושב, זה מישהו של תשביצה, אז הוא מדגיש הרבה את הנקודה יש לו שמות, אל תתפס. אתה כבר תפסת שם אחד, אתה לא רוצה לזוז. אתה תקוע. הוא אומר, אל תאחז. יש לו שם? עכשיו, אופ, אני בשם אחר. עכשיו אני... אז יכול להיות שמה שהנקודה זה שמשה אומר, תן לי שם, הקדוש ברוך אומר לו, חכה, אני אתן לך שם, אבל לפני זה אני אומר לך, אתה חייב שזה יהיה גמיש. אם אתה נתפס על איזה שם אחד שלי, אכלת אותה. רוצה להגיד שאני חסדים? לא. טוב, מה אני היום? איך קוראים לי היום? הוא אומר שאם אני הבנתי נכון, באחת הפרשות שלמדנו עם בית יעקב, זה שהבן אדם משתגע, כי הקדוש ברוך הוא כל הזמן משתנה לו. אז הבעיה של האדם, שהוא לא מוכן להשתנות עם הקדוש ברוך הוא, אז הוא לא יכול לקבל תורה. הקדוש ברוך הוא כל הזמן בתנועה כזה, הוא מפתיע את עצמו ואותנו, ואתה, כאילו, לא, לא, עד שהשגתי אותך אתמול, אל תזוז לי, תה. אז אולי זה לפני שאתה נכנס לשם, הקדוש ברוך הוא אומר לו, חכה, אל תתפוס, תנסה להחזיק אותו. מה אני אגיד להם? מה אני אגיד להם? תגיד להם, תגיד להם שקודם כל, זה הולך להיות לזוז כל הזמן. היום ככה, מחר ככה. עכשיו, הקשר שבין יציאת מצרים למתן תורה, זה שאדם לא חופשי, לא יכול להשיג את השם. אתה רוצה תורה? אתה צריך להיות חופשי. תנאי. לא יכול לדבר איתך בכלל. יכול זה, זה לא נכנס לך במערכת בכלל, מה שאני אגיד לך, כי אתה לא חופשי. וכדי לעשות את זה, כי יש פה איזה כפילות, כי כדי להיות חופשי אני צריך את התורה, אבל כדי תורה אני צריך להיות חופשי. באיזשהו מקום, בוא, אני לא יכול לדבר איתכם, כל עוד אתם כאלה משועבדים ותקועים ולא חופשיים, אנשים לא חופשיים. אתם מפחדים מהאום, מפחדים מהזה, מפחדים מזה. לא יכול לדבר איתך, זה לא נכנס. אז בוא תצא ממצרים, ושם אני אדבר איתך סוף סוף. מה זה אומר? שאתה תצטרך... לסרב להיות משועבד לשום דבר אחר חוץ מלעניין עצמו. ואתה כל הזמן בתוך העולם, אתה בא, זה, הוא מפחיד אותי, הוא זה, הוא זה, מה יגיד לי, מה יחשוב עליי, מה זה, והבוס, והכסף. אז הקדוש ברוך הוא, אני רוצה לדבר איתך, אבל אין לי מי לדבר, אתה כזה...
לא זמין.
כן, לא זמין, אתה זה, אתה אומר לו, כן, כן, אבל... אתה לא יכול לשמוע את זה, זה לא רק כי חכה אני אדבר איתך. גם אם אני מדבר, לצורך העניין הוא מדבר, אתה לא יכול לשמוע מה שיש לו להגיד לך כי אתה מפחד, וכי אתה תקוע, וכי אתה נעול לאיזה משהו. בוא נמשיל את זה שהנשמה שלך מדברת איתך, אומרת לך משהו, אז היא אומרת לך, אתה לא פנוי לשמוע. אתה שואל אותה, אמרת לך, אתה רוצה לשמוע או אתה רוצה שזה יסתדר לך עם מצרים? כי אני אגיד לך משהו שאז אתה תוכל להסתדר עם פרו? לא הולך. אני הולך להגיד לך משהו שאתה לא תסתדר עם פרו. אז...
יש כאן משהו אבל שזה כאילו יכול לגרום לסתירה. האמת שאצלי זה גם. שאני מבין את המונח של להיות חופשי. אבל מצד שני אתה אומר, תהיו חופשיים לקבל את התורה. ואז מה הוא כותב להם בתורה? אל תעשו, כן תעשו, אל תעשו. תרי"ג...
אתה שומע את זה.
לצוות שבצורה כזאת...
כן, אז זה מה שאני אומר, שאנחנו כן. שומעים את זה באוזניים של עבד. אז זה נשמע לנו, יאללה, עוד אחד שיגיד לי מה לעשות. אז לכן, אבל למה אני לא שומע? אתה לא יכול לשמוע. אם אתה לא תהיה חופשי, כל מה שהשם יגיד, ישמע לך כמו עוד פרעו אחד שהולך לשבת לך על הראש. זה לא יעזור. אתה רוצה לשמוע מה אני אומר לך? קודם כל, תשתחרר, תרגע, תנשום, תעשה מה שאתה רוצה. זה עכשיו, תשמע מה יש לי להגיד לך. אבל אם אתה כאילו איזה, אז יאללה עוד אחד שבא להגיד לי, זה הלאורגני אתה אומר כאשר הרגת את המצרי, זה לא פלא שהם חווים את זה כמו עוד איזה אחד, יאללה משה בא עוד איזה אחד עם המכות, ירביץ למצרי, יגיד לנו בואו תעשו, זה גם קורה לנו בעצם, זה לא שהם, זה גם קורה בסוף, עוד איזה משעבד אחד שעכשיו בשם ה, אני לא יודע מה, כי מה שהקדוש ברוך הוא מנסה, אני רוצה אותך א', חופשי, וכל מה שאני אומר זה כדי לעשות אותך חופשי, ועוד הרבה דברים. וכל המצוות שלי, וכל מה שאני אומר, אם אתה רוצה לשון הזוהר, זה עצות. אם זה יותר נחמד לך, זה עצות. ואיך להיות חופשי ולהתחבר. אבל עוד אחד בא להגיד לי מה לעשות. זה מחבר קצת?
כן, זה גורם לי לשאול, למה הוא עושה, מה, זה עושה את כל המהלך הזה של לשים אותם עבדים במצרים כדי שהוא יוכל בשביל זה, כדי שהוא יוכל להכין אותם לזה?
למה? את שואלת למה הוא מכניס אותם, קודם שאלת למה הוא מוציא אותם, מה הקשר?
לא, מה הקשר? אז עוד פעם זה מביא אותי,
אז למה הם היו עבדים מראש?
שם אותם להיות שם עבדים כמה מאות שנים, כדי שהוא יוכל להוציא אותם, כדי שיהיו חופשיים ומוכנים לקבלה של ה... כאילו, זה העניין, כאילו המהלך, יש פה מהלך.
למה עבד קודם? למה עבד קודם? זו שאלה?
כי...
השאלה הגדולה של האמונה זה, באיזשהו אופן שהתיישב על לבך, למה אתה עבד קודם?
כן.
ואז אתה צריך לעשות את המסע שלך כדי להיות חופשי, אז תעשה אותי חופשי קודם.
כן, כאילו הוא אומר לך, עד שאתה לא חופשי, אני לא יכול לדבר איתך, אבל...
אתה זרקת אותי לפה.
אז הפכת אותי לעבד, עכשיו אני לא יכול לשמוע את ה... מה?
אבל אני רואה את ה... כאילו... את כל המסע הקודם, מאברהם, ואלף גם הם עוברים במצרים כל הזמן, זו תחנה כזאת בדרך, אבל לא בטוח שהם התחילו מעבדים. כאילו היה להם היסטוריה של עם עוד לפני כן, בצורה של אברהם, בצורה של האבות, בצורה של 12 השבטים, כל מה שקורה, כל מה שקורה. כאילו אני עדיין הולכת עם זה מאז התחלות מתי, שכאילו כל המסעות האלה, זה ברור שיש עבדות ומציאות כל הזמן בדרך לקחת. זה לא התחיל.
כן, אז למה לעבור דרך שם בעצם? זה כאילו פרק ממש משמעותי.
למה עובר דרך מצרים? דרך השיעבוד, דרך שרה מגיעה לבית של פרעה, כולם עוברים אצלו. אז קודם כל תבין שזה הוא לא דפקט. זה לא דפקט.
שמצרים עצמו לא דפקט.
כן. זה תקלה, וואה, איך הגענו לשם? זה חלק מהסיפור שלו, זה מה שמטריד אותנו באמת, זה... למה אתה מסובב אותנו דרך שם, ואז תצא וכל, נכון? אם אני עושה את זה בעבודה האישית, בן אדם אומר, בוא, אני תהיה אתה, תהיה חופשי. אז כשהוא מתחיל לבדוק, הוא אומר, רגע, אז בעצם מתי הייתי חופשי והייתי אני אף פעם? אז למה זרקת אותי למציאות הזאת? זהו, זה שאלת הבסיס של האמונה, זה להסכים לקבל את זה. כל עוד אתה נאבק בזה, למה וזה, אז אתה לא יוצא לדרך. באיזה אופן אתה לא יוצא לדרך? בוא נרד את זה גם לאירוע הספציפי. אירוע ספציפי שנפלת, אתה לא משתחרר ממנו עד שהסכמת שהגעת לפה. כל עוד אתה רב עם זה שהגעת לפה, לא יצאת לדרך. אז יש משהו...
לא, השבוע היה לי משהו.
אז אתה נופל. קודם כל, להסכים. אוקיי, אני במצא. אני ב... מסכים? יופ, עכשיו תצא. מה התחליף ללהסכים? למה? איך? מי השם? למה עשינו? מה זה? זה, כל... זה ממש הנושא של התורה שאחרי זה שנלמד, אז אולי זה...
גם יוסף והכל, כאילו אי אפשר בלי הבור ובלי הבית זוהר. כאילו זה... מה, חייבים גלויות כדי לגאולה. גם יש כל מיני צורים של...
יצורים,
צורות של גלויות.
יצורים.
יצורים של גלויות. בחסידות הרבה פעמים גלות אדום, גלות זה, גלות זה, כאילו יש כל מיני סוגים של כאלה שאנחנו עוברים. זה אחד מהם.
הכל קשור לבחירה.
אז מי שזה מתיישב על ליבו, זה מתיישב. רק שלא יישב את זה על ליבו בטרם עת. אם זה יתיישב, זה יתיישב. אם זה לא יתיישב, זה לא יתיישב. אני חושב שכל בן אדם ב... ברגעים, זה מתיישב על ליבו, ואחר כך עוד פעם לא מתיישב. או שיש איזה גלות שאתה איכשהו הסכמת להבין שהיא חלק מהסיפור, ואז הגלות הזאת, לא. זה עוד לא התיישב על ליבי, שזה חלק מהסיפור, אבל...
בסדר. מה הכוונה התיישב על ליבו?
על ליבו, זה שאני אומר, כן, צריך גלויות וזה. יש נקודה, אני אומר לעצמי, לא אומר לך, שלא לרוץ לזה. אם זה עוד לא התיישב על ליבך, זה עוד לא התיישב על ליבך. אתה תקוע פה בבוץ הזה, ואתה תכלס עוד בבטן, מעוצבן על השם למה עושה את זה ככה, ואתה אומר, טוב, הוא בטח אוהב אותי, ובטח זה לטובה, וזה רגע, רגע. זה גם כן הנושא של התורה הבאה. והוא אומר אפילו בתורה סמך ד' שיש דברים שאתה לא יכול ליישב אותם. אתה לא יכול לסדר את זה.
כן, למשל, נגיד, אני חושבת על
עצמי,
אני חושבת על אמת, באמת כאילו... אין פה אפילו בחירה, דיברת על בחירה, זה פשוט שולף אותה משם. כאילו אפילו בניגוד לרצונה. זה מין גאולה כזאת שזה כאילו עוד לא מתיישב לי, כי זה מה, גם זרקת אותו למור, גם עכשיו תשלף אותו וחיפזון, ואז הנה הוא ראוי עכשיו לראות, כאילו לגלות את השם, ואיפה התהליך.
עכשיו אני שואל, אם אתה יכול להרגיש את זה על עצמך, במסע שלך, שלהחליט לבחור בחופש זה מתנה. שאתה מתחיל מזה שאתה לא חופשי, ואתה מחליט לבחור בחופש שלך, זה מתנה ולא תיק. זה הנקודה. שמתי אתה חווה את זה, א', אתה צריך להסכים לראות שאתה עבד. אחר כך להסכים לקבל את זה. ואחר כך לנסות לצאת משם, ואחר כך להרגיש שזה אפילו כל העסק הזה היה מתנה. שזכיתי להחליט לצאת מהעבדות שלי ולהיות חופשי, וזה המתנה. ולא איזה מין, יאללה, בסדר, אם אין ברירה, אני אעשה את זה. זה ה... ואז אתה יכול לעשות שלום עם הקדוש ברוך הוא. הבית יעקב אומר בצורה אחרת, הוא אומר, אני חייב לשלוח לכם את המקור הזה שתתלו אותו על המקרר, שהוא לא מגלה לך שאתה אהוב, הוא מסתיר ממך את זה, שאתה תחשוב שאולי אתה דפוק, ואתה בתוקף מעשיך ובחירתך מגלה שתמיד היית נפלא ואהוב. זה המסע שלך, לגלות שבאמת תמיד היית נפלא, וזה עכשיו, אתה אחרי זה כועס על הקדוש ברוך הוא, אומר לו, למה הסתרת ממני את כל הסיפור הזה כל הזמן? אז הוא נותן, אז אתה צודק, והוא ייתן לך ריבית. הוא ייתן לך ריבית, אתה תגיד לו בסוף, אתה כאילו עשית לי את הקטע הזה, שאני חשבתי שאני סתם כישלון, ואני לא בסדר, ואני לא בן, אני עבד, הוא קורא לזה. זה, אז בוא, אז הוא אומר, אתה צודק, כך, תוספת ברכה, בגלל שעשיתי לך את זה.
מה שאני פשוט ממשיכה על זה עדיין מעסיק אותי, אבל החיוב, אם אני מנסה למצוא דרך חיובית לראות את זה,
אל תמצא. לא, אני אל תמצא.
לא, מצאתי משהו שעודד אותי, אבל זה ש שגם אם לא תמצא את הדרך, עדיין זה יתגלה לפניך.
למצוא את הדרך מה?
גם אם לא תמצא את הדרך מהבור, מהעבדות, גם אם לא תמצא את זה במו ידיך, במעשיך, בתהליכים שתעבור, עדיין אתה תצא לחופשי. כאילו זה מה ש... נראה לי כן מאוד...
בקדע שהוא מוציא אותם בכוח.
כן, הוא מוציא אותם בכוח, והוא מגלה את שמו, והוא נותן להם את התורה, והוא מוציא אותם לחופשי, כאילו, ועל כורחם, כאילו. וזה פשוט, זה קורה בכל מקרה, כי זה קיים. זאת המציאות. גם אם אתה חושב...
אם אתה
חושב,
אז
מצאת
את הדרך.
כן, זה טריקי, כי כאילו הם לא בחרו בזה פה.
אז ולכן הם לא, ולכן זה לא שלם. ולכן הם רוצים לחזור.
כן.
נכון שאם אתה בשיא הבור, הוא יתפוס אותך, יוציא אותך. אבל בסוף, בסוף, אתה חייב לבחור בזה ברמה כזאת, שאתה לא תרצה לחזור, ואתה לא תחשוב שהקדוש ברוך הוא הוציאך למות במדבר בשנאת השם אותך. יש רגע בסוף שאתה צריך לבחור בין פרעו להשם ולהכריע שהסיפור של השם היה יותר טוב. וזהו, זה לא יעזור. בסוף אתה חייב לעמוד מול הבחירה הזאת. לא בטוח שהבחירה הזאת אתה תבחר בה בשיא הבור וזה. בוא, עזוב, אתה לא יכול לבחור פה כלום. בוא נציע אותך, נדבר קצת, נכיר, וזה, אחרי זה תבחר בי. זה בהחלט, כי עיקר התגלות שם השם הוא על ידי מעשי התחתונים. זהו, עכשיו הוא הולך איתנו צעד הבא. כי עיקר התגלות שם השם הוא על ידי המעשים שלך. על ידי האדם הבעל בחירה, כשזוכה לעבוד אותו יתברך באמת, ולשבר הבחירה, לבלי לבחור ברע, כי אם בטוב לעשות רצונו יתברך באמת. אזי די כאן נתגלה שם השם וכו'. מתי נתגלה שם השם? כשעומדת בפניך הבחירה באמת, זה או זה, ואתה בוחר בו למרות הכל. מבחירתך באמת. זהו, אז מתגלה שם השם. לפני זה אין שם השם, לפני שאתה. עכשיו זה יורד לאדם הפרטי. אתה עכשיו עמדת באיזה צומת כזאת, ואתה בחרת, כן, the blue pill or the red pill, ואתה בחרת, אז גילית את שם השם. לפני זה אין שם להשם. כל רגע כזה שאתה מחליט, לא, אני הולך לשם ולא לשם. זה רגע של גילוי שם השם. לפני זה אין לו שם. כי קודם הבריאה לא היה להשם יתברך שום שם כלל, ועיקר הבריאה הייתה בשביל זה, בשביל לגלות שמו יתברך. כי כל העולמות מראש ועד סוף שהם בחינת מידותיו יתברך, כולם מבחינת שם השם, כי כולם כלולים בשמו הגדול כידוע. מה זה, טוב נדבר על זה תכף במקור הבא על המידות, והכל תלוי באדם התחתון שבשבילו נברא הכל. יש משהו שחלק מהמוטרדות שלנו מול השם, מול ההחלטות שלו, זה משהו שלא נינוח לנו שהכל בשבילי. כל העסק הזה הוא בנה בשביל הרגע הזה בשבילך. ואני רואה על עצמי ועל אחרים, שהרבה מהשאלות שלנו באות מזה שהנקודה הזאת לא ברורה לנו. שאני, בשבילי, בשביל הסיפור שלי, הוא עשה את כל זה. ואז כי מה אתה מוציא, מביא, מה הקטע שלך? אתה חושב, מה הקטע שלך שאתה? אז אומר, לא, לא, אתה. היה לי איזה מין חידוש בקישור בין המפגש בין יעקב למלאך, לבין מה אומר להם, כי אומרו לי מה שמו, מה אומר להם, נכון? עם ישראל ישאל את משה מה שמו, אז משה הוא על תקן המלאך שהולך ליעקב. ומה המלאך אומר ליעקב? אתה שואל אותי איך קוראים לי? מה זה חשוב? איך קוראים לך? תגיד לי אתה. מה אתם? אני? מה אני עניין פה? אתה עניין? לא, אתה מחליף פה. לא, אז זה אתה. עכשיו, אם אתה תקלוט שזה אתה העניין, אז פתאום חלק מהדברים שהקדוש ברוך הוא עושה, הם הסתדרו לך איכשהו. הוא בנה את כל הסרט הזה בשבילך לעכשיו. לא, אני אמרתי שזה נעשה לי מהקישור, אבל נראה לי שאם אני אחפש טוב, אני אמצא שאיכשהו זה מופיע גם אצל משה. שבסוף משה צריך לשאול את בני ישראל איך קוראים לכם. על כן במצרים, שהיה קודם קבלת התורה, ולא היה עדיין התערות הדלתתה, לא היה התעוררות מלמטה. ולא היה אפשר עדיין לגלות שם השם על ידי מעשי התחתונים, כי לא היה להם מצוות ומעשים טובים עדיין לזכות בהם. כי היה קודם קבלת התורה. על כן היה קשה למשה עניין זה, ושאל לה השם יתברך, ואמרו לי מה שמו, מה אומר אליהם? כי היה קשה לו, איך אפשר לקרוא אותו יתברך בשם? מאחר שהוא עדיין קודם קבלת התורה. והשיב לו השם יתברך, אז מה התשובה של השם? כי תאמר אליהם וכולי, אהיה אשר אהיה. כי אהיה דענה זמין למאווה. אומר להם, תגיד להם, אני זמין להתהוות, אני מזומן, מוכן להתהוות. זה אהיה, אהיה אשר אהיה. אנה זמין למאווה. ולכאורה קשה, איך שייך אצל השם יתברך, אנה זמין למאווה? כאילו מה, השם מוכן, אני מוכן להתגלות? אך בוודאי השם יתברך הוא היה הווה ויהיה, אך אי אפשר לנו לדע מזה, כי אם על ידי קבלת התורה, שאז נתגלה שם השם, שהוא שם הוויה יתברך, ברוך הוא שהוא עיקר שם השם. נדמה לי שהוא אומר להם משהו כזה, אין לי שם עדיין, אבל אני מוכן להתגלות אליכם. נדמה לי שזה פחות או יותר הכיוון. אומר לו, תגיד להם שהוא מוכן ומזומן לפגוש אותם ולהתגלות אליהם. זה תגיד להם. זה השם שלו עכשיו. השם שלו עכשיו זה לא לגמרי לגמרי אין שם זה. אבל הוא אומר, ברבי נחמן יש לו תורה על זה, שזה תחילת התשובה, אני מוכן. היה נכון. זה? אני מוכן? מה? בשפה שלי, אני מוכן לזוז. אני מוכן להשתנות. אני מוכן להיפגש. אני מוכן.
השם
מוכן. מה? השם מוכן. כן. אבל אני אומר, אחרי זה גם, רבי נחמן לוקח את זה לשם יש, זה גם התנועה של האדם, זה מקבילה. מה ההתחלה זה? אני מוכן.
זה נשמע ממש שהוא שואל אותם, מוכנים? כאילו, אני זמין עכשיו, תתקשרו. זה ממש נשמע ככה.
אז הנה, את מגלה לי אולי איך בכל זאת הוא מחזיר את הכדור אליהם. מה? ישאלו, איך קוראים לך? אני לא יודע. כשתבואו ודברו איתי, אז יהיה לי שם.
שהם
ישאלו אותך.
אני יודע, אבל דברו איתי.
אפשר להגיד ככה, ואפשר אפילו להיות יותר נועז, להגיד, אין לי שם, עד שאתם באים לדבר איתי. זה גם מוטיבציה לצאת, כן. אני פתוח להצעות. במובן הזה של אולי, אולי, אם הולכים עוד צעד קדימה, זה תקלטו שהעולם והקדוש ברוך הוא מחכה לצעד הזה שלכם. אני, אין לי שם עד שתבואו. זה המוטיבציה. איך קוראים לו? אין לו שם, אתם קולטים, הוא מחכה לכם.
אז
למה עד עכשיו לא הייתה יציאה? למה הוא לא שלח את משה עד עכשיו? תמיד אפשר ללכת לשני כיוונים. אני לא פנוי כי אתם עוד לא שם בכלל. מתי אני אומר אני פנוי? כשאני רואה שבכלל יש... אבל יש, אני חושב שיש בהחלט גם מקום להגיד בתוך הציר של התפתחות הבריאה, שיש זמנים שזה עוד לא הזמן פשוט. עוד לא הזמן. לא מוכן לקבל תורה עדיין.
יש פה גם בשמות בדיוק את הפסוק שמדבר, זה גם מתוך הבחירה של הנקודה הזאת, מתוך הנקודה של הבחירה, כתוב, יענחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו, פתל שבתם אל האלוהים מן העבודה, וישמע אלוהים את נקתם ויזכור את בריתו, ויר אלוהים את בני ישראל וידע אלוהים. כי יש פה את העניין הזה של כל המהלך הזה של ההתערות הדלטטה, כן, שכאילו יש את ההנחה, יש את הזעקה, ויש...
תצעק, זה מעורר את השם, זה מעורר את השם לתשובה.
לא, זה פשוט מראה את כל המהלך הזה של קבלת התורה באיזשהו מקום, עבורי.
כן. זה הנקודה הזאת של התערות הדלטטה. אבל אין לו שם. ואז אברהם כתוב עליו, ויקרא בשם השם. כן? זה, יש פה כמה חידות איך הוא אומר את זה. אבל הנקודה, ויקרא בשם השם, זה המשימה שלנו אחרי זה. לגלות את השם הזה לעולם. לעצמנו, לאחרים, לספר להם. שלקרוא בשם השם זה שגם אחרים יפגשו את זה, וזה יהפוך להיות השגה ויחוו את זה. עכשיו, אם אני מחבר למה שכתבתי השבוע באתר, זה הבעיה של פרעה, שהוא לא יודע את השם. מה הבעיה? אתה תחפיט, תרטיף לו מכות.
תתפללו עליי ברגע האחרון.
כן.
משחרר את זה, יוצא לו.
כן. לך, אבל תתפלל עליי.
כאילו הוא מכיר בזה איזשהו.
כן, כן, כן. המטרה שהחוויה של שם השם תחדור גם לפרעה. אז זה הבעיה. עכשיו אנחנו, אין לי ספק, לכל אחד, החוויה שלו של מי זה השם, זה עדיין רחוק מלהיות מי שהוא באמת. שזה, בלשון של רבי נחמן, זה ברור המדמה שתתפוס מי מנהל את העולם, איך הוא מנהל את העולם, לאיזה מטרה, מה הקשר שלו איתך. ובסין, נגיד, הנושא השנתי שלי זה שהוא אוהב אותך. שאתה באמת תחווה את זה. אפילו זה שהוא זרק אותך לגלות, איכשהו זה, אתה תחווה את זה, אבל זה יותר מסובך. ולנו כמובן יש קושי, כשהוא מרביץ לפרעה, איזה מין שם זה עושה לנו, לקדוש ברוך הוא. עוד הוא מחזיק אותו בשביל להרביץ לו, מה המטרה? בואו נראה קצת ליקוטי מוהר"ן, עכשיו יש לכם יותר ספרים. תורה סמך דלת. יש לכם ראש, היום פשוט, אני יש לי כוחות היום, כי לא נסעתי לשיעור ביפו, אז אני אתן לכם בראש עד שתשברו. מה? תורה סמך ד', לא יודע, עמוד. בוא אל פרעה. הכל בסדר?
כן.
סורים. תעצור אותי, תנער אותי.
לא, לא, אני בסדר.
זה קשור, זה המון.
לא נראה לי שזה אותם עמודים. זה פה קודם כל. אם כבר, עין חט, תנסו, אם זה עמוד עין חט, אבל... זה לא כך מסובך. פה למעלה, תראו, פה למעלה יש את העמוד, ויש פה את מספרי התורות.
כן.
אז תלכו לתורה סמך דלת, אם זה נון ה'.
זה עמוד עין חט.
זה באמת אותם עמודים?
זה אותם עמודים,
עין חט,
כן.
יופי, שיחקנו אותה. עין חט, סמך דלת, בועל פרו. טוב. ויאמר השם אל משה בוא אל פרעה כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו למען שיתי אותותי אלה בקרבו. למען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים ואת אותותי אשר שמתי בה וידעתם כי אני השם וכולי. הנני מביא מחר הרבה בגבולך. כי השם יתברך מחמת רחמנותו ברא את העולם. רחמנותו בשפה שלנו מאוד כדאי להחליף את זה במילים אהבתו. רחמנותו, כמה שאתה תסביר לעצמך שזה אהבה, המילה הזאת מקפיצה אצלך את מסכן, כאילו דפוק, אז אני רחם עליו. אז ממש כדאי להחליף לעצמנו פה את המילה הזאת לאהבתו, זה הכוונה של זה. אז אולי ננסה לקרוא את זה ככה, ואז אולי זה יעזור לנו. כי השם יתברך מחמת אהבתו ברא את העולם, כי רצה לגלות אהבתו. ואם לא היה בריאת העולם, על מי היה מגלה אהבתו? ועל כן ברא את כל הבריאה מתחילת האצילות עד סוף נקודת המרכז של עולם הגשמי כדי לגלות אהבתו. וכאשר, מקווה שרבי נחמן יסלח לי על הצנזורה שאני עושה לה. כן. וכאשר רצה השם יתברך לברוא את העולם, לא היה מקום לבוראו מחמת שהיה הכל אינסוף. על כן צמצם את האור לצדדים. ועל ידי הצמצום הזה נעשה החלל הפנוי. ובתוך החלל הפנוי הזה נתהוו כל הימים והמידות שהם בריאת העולם. וזה החלל הפנוי היה מוכרח לבריאת העולם. אני אעשה לכם ספוילר. החלל הפנוי זה פרו. והוא מוכרח לבריאת העולם. וזה הקונפליקט התמידי שלנו עם זה של איכשהו, שזה התיישב על ליבנו, שזה מוכרח לבריאת העולם.
מה זאת אומרת?
שמה?
שפרוך על...
תכף נגיע לזה. אבל בשביל שיש מקום או דבר שאתה לכתחילה ממש לא היית בוחר בו, והקדוש ברוך הוא אומר לך, תדע לך שזה הכרחי לבריאת העולם כדי לגלות אהבתי. כי בלתי החלל הפנוי לא היה שום מקום לבריאת העולם כנל. וזה הצמצום של החלל הפנוי, אי אפשר להבין ולהשיג. עכשיו, לכאורה הוא הולך לדבר איתנו עכשיו בשפה של הבנות, שזה כאילו שכל. אבל נראה לי נכון לקרוא את זה עוד פעם בהבנת והשגת הלב. אתה לא יכול לתפוס את זה עם איזה הסבר נכון. כזה אפילו הסבר של הלב איכשהו למצוא, יש, הוא עוד מעט יגיד שיש דברים שאתה מסתבך לך בחיים, ואיכשהו אתה יכול למצוא להם איזה משהו, לסדר לך איזה. החלל הפנוי אי אפשר לסדר, תשכח מזה. אתה לא יכול לסדר לך את זה. באיזה מין תראה ויצא לטובה, ובסוף יצא מזה זה, וכאילו זה אי אפשר, עזוב. אז את זה אי אפשר להשיג, להבין ולהשיג, כי אם לעתיד לבוא. אתה צריך להסכים שזה לא יסתדר לך. כי צריך לומר בו שני הפכים, יש ועין. כי החלל הפנוי הוא על ידי הצמצום, שכביכול צמצם אלוקותו משם, ואין שם אלוקות כביכול. כביכול, אין שם אלוהים. כי אם לא כן, אינו פנוי. והכל אין סוף, ואין מקום לבריאת העולם כלל. אבל באמת לאמיתו, בוודאי, אף על פי כן, יש שם גם כן אלוקות. כי בוודאי אין שום דבר בלעדי חיותו, אבל איכשהו יש שם אלוהים. לא, אבל אין שם. אז לא התיישב לך. עכשיו, כשאתה איכשהו מצאת איזה סיפור פנימי, איך לסדר לך משהו בחיים, אז מצאת את אלוהים. הבנתם מה אני אומר? יש, עובר עליך משהו ואתה שבור ומתוסכל מזה ואני לא יודע מה, אז זה החוויה שאתה לא מוצא את אלוהים. עכשיו איכשהו זה התיישב לך, מצאת, הנה תראה ויצא לטובה, ובסוף זה כמו שאת עשית קודם עם הפסוקים, אז מצאת אותו. עכשיו הוא אומר, יש חלקים שאפשר לסדר ככה, ויש חלקים שאי אפשר לסדר ככה. בוא נסכים על כללי המשחק מראש, שיש מקומות שאתה לא יכול לסדר לך אותם ככה. לא יעזור. עכשיו, אנחנו קשה לנו להסכים למקומות האלה, אז אנחנו רוצים להפוך גם את המקומות האלה למקומות שאפשר לסדר אותם. אנחנו רוצים שהכל יהיה מהז'אנר הזה, של איכשהו בסוף מסובב את זה יפה. Okay? אז הוא אומר, זה לא יעזור לך, אי אפשר, את המקום הזה אי אפשר לסדר יפה. אלא לעתיד לבוא. ועל כן אי אפשר להשיג כלל בחינת חלל פנוי עד לעתיד לבוא. עכשיו, ודע, שיש שני מיני אפיקורסות. כל העסק הזה, זה מעניין אותנו לתנועות של הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא, שהחלל, יש שני סוגי כפירת הלב בקדוש ברוך הוא. משברים בקשר עם הקדוש ברוך הוא יש שני סוגים. שאתה קשה לך עליו. בסדר? קשה לך על הקדוש ברוך הוא? שני סוגים. אחד, בא מחוכמות חיצוניות, ועל זה נאמר, דע מה שתשיב לאפיקורס, כי האפיקורסות הזאת, יש עליה תשובה. יש לך קושיות בלב, אז זאת האפיקורסות באה מחוכמות חיצוניות, שהן באים ממותרות מבחינות שבירת הכלים. זה סיפור אחר בקבלה מחלל הפנוי, זה שבירת הכלים. כי מחמת ריבוי האור, נשתברו הכלים ומשם נתעבו הקליפות. בחוכמות חיצוניות באים משם, היינו משבירת הכלים ממותרות פסולת הקדושה. כמו אצל האדם, יש כמה מיני מותרות ופסולת, כגון ציפורניים, שיער, זיעה, שער פסולת ומותרות, וכן כל חוכמה חיצונה בא ממותרות ופסולת ידועה של הקדושה, וכן כישוף בא ממותרות ופסולת ידוע, מי שלא ידע מאיפה זה בא, זה בא משם, כישופים. ועל כן, מי שנופל לאפיקורסות הזאת, אף שבוודאי צריך לברוח ולהימלט משם, אך אף על פי כן, מי שנופל לשם, אפשר למצוא לו הצלה לצאת משם. כי יוכל למצוא שם את השם יתברך, אם יבקשו וידרשו שם. יש בורות כאלה, שכדאי שתסתלק, אבל אתה איכשהו יכול למצוא אותו שם, בסיפור. בסדר, זה מין אפיקורסות אחד. איך עשית לי את זה? טוב, אפשר להבין אותך. מופשטות לשעה זו בלילה.
זה כאילו זה ליפול הקליפות, אבל גם בתוך הקליפות אפשר למצוא ניצוץ.
קליפות אפשר למצוא. מה זה אפיקורסות? ננסה ללוש את זה עוד טיפה. מה זה המושג של אפיקורסות? זה לא איזה מין, זה צריך להיות חוויה מאוד יומיומית שלנו, מתי נפלתי לאפיקורסות ומתי חזרתי. זה אני מבין? אני בעומס, אני באפיקורסות. לא, זה מישהו שיש לו משבר אמון עם הקדוש ברוך הוא.
זה לא מישהו שהיה מישהו כזה, לא?
כן, אתה צודק, אתה צודק. אני עכשיו,
יווני.
כן. כן. אפיקוריון, לא זוכר איך קוראים לו. כן, פילוסוף יווני, והמילה של אפיקורס, הוא קיבל את השם, כמו שפריג'ידר, זה היה פעם פריג'ידר, זה היה חברה ספציפית, ואחרי זה, או פלאפון, היה חברת פלאפון אחרי זה, אז גם כל סוג המשבר של הקשר עם הקדוש ברוך הוא, קיבל את השם אפיקורסות. עכשיו רגילים להבין שאפיקורסות זה כל מיני שחלים כאלה שאתה עושה לו ככה וזה, אני רגע לוקח את זה לכיוון של האפיקורסות של הלב, שאחרי זה משפריצה לשכל, בעצם. אתה מתחיל לעשות ככה, כשמה, כשאתה כועס על הקדוש ברוך הוא, או שאתה כועס על הבן זוג שלך, יש לך אפיקורסות, כאילו מי אתה בכלל? איך עשית לי את זה? אולי אתה לא מי שחשבתי, אולי זה, יש לנו משבר בקשר. עכשיו בן אדם הוא ככה כל היום, 7,000 פעם. בסדר? זה, פער חוזר. זה, אתה כאילו, אתה לא, אין לך אמון בו. עכשיו, אתה כזה? לא ידעתי שאתה כזה, דפקת אותי. אתה לא אוהב אותי, אם נלך לשם. אז יש את המשברים האלה שהם באים משבירת הכלים, שזה מזה שאתה לא מוצא את הטוב או את ההתקרבות או את האמון במקום שאיכשהו אפשר למצוא אם תתאמץ. נלך את זה מכיוון אחר, זה אולי יותר יעזור לכם. יש בתוכנו מקומות שאנחנו לא בטוחים, שאנחנו אהובים ורצויים ושאנחנו אוהבים את העולם. עכשיו, בתוך המקומות האלה בלב, אם תחפש טוב, תמצא איזה רצון להתקרבות, איזה משהו טוב, איזה, תגיד, דווקא בסדר, בסך הכל רציתי שיתנו לי משהו, רציתי שזה והוא, ואז אני מוצא...
תמיד אפשר למצוא?
אז זה מה שהוא אומר שלא, זה החידוש שלו בדיוק. הוא אומר, אתה צריך להבחין, יש מקומות שאתה תמצא, ויש איזה נקודה שהיא אולי דקה, אבל חשוב שתדע שהיא קיימת, שאי אפשר למצוא שם. אי אפשר. אם תלך לזה, זה הנקודה שמישהו דורך לך עליה, זהו הילד שלך, או הבן זוג שלך, או הרים שלך, או אני לא יודע מה, או הקדוש ברוך הוא. גם אם תנסה להיכנס לשם, אין שם, זהו, אתה מוכן לשרוף את העולם.
יש שמה.
הבור השחור, אם נגיד את זה ככה, אני לא אהוב, אני לא אוהב. זה הבור השחור שמה, שאתה מוכן לשרוף את העולם, שלא יתקרבו אליך.
כי אני לא מצליח למצוא... זה, או כי אין.
כי אני שונא ושנו, וזה כי אין. זה מה שהוא מנסה להגיד. זאת אומרת, אף על פי כן גם יש, אבל אין. יש נקודה של בור בנפש שלך, שזה חלל פנוי.
אז מה אתה עושה?
אז זה מה שהוא יגיד אחר כך. אבל קודם כל תדע שיש כזה שאתה יכול, כאילו, אוקיי, בוא נזכיר לעצמי, או היה אתמול נחמד אליי, ואני בסך הכל מה אני רוצה, וזה וזה, אוקיי. זה האפיקורסיות שאפשר איכשהו... כדאי להימלט משם, דהיינו, תצא משם, אל תחפור שם, אבל אם כבר, אם תחפש משם את הנקודת חיבור, אתה תמצא. זה. כי מאחר שהם באים משבירת הכלים, יש גם ניצוצות הקדושה וכמה אותיות שנשברו ונפלו לשם כידוע. יש שם אותיות, דיבורים של השם שהוא אוהב אותך ושהוא מגלה את שמו שם איכשהו, גם אם זה בצורה מעוותת והאותיות החליפו את הסדר, איכשהו, אתה יכול למצוא אותו שם, יש שם אותיות. אבל כן יוכל למצוא שם אלוקות ושכל ליישב הקושיות של האפיקורסות הזאת הבאה מחוכמות חיצוניות. אבל יש עוד מין אפיקורסות שהן חוכמות שאינם חוכמות, אלא מחמת שהן עמוקים ואינם משיגים אותם, מחמת זה נראים כחוכמות. זה נשמע כמו שאלה, זה לא שאלה. אין שם כלום, זה אוויר. בואו נלך את זה לכיוון שמוכר לנו היטב מהימים, הדחייה העצמית. יש איזה מין, כל מיני טענות בנפש שלך נגד עצמך, שזה נשמע שיש שם איזה משהו, אז הוא אומר אין שם כלום. אין שם כלום. זה סתם להיכנס בך בשביל להיכנס בך. זהו, אין שם כלום. אתה, זה מלובש בכאילו איזה מין סיפור שאתה מנסה לענות לו. אין מה לענות לזה, אתה לא יכול. כי אין שם כלום. זה סתם להיכנס בעצמך. יום אחד אתה מגלה שבתחפושת של מילים יפות, יש שם קול כזה, זה נקודה כזאת שהיא פשוט, היא לא הולכת לכסח אותך ככה. למה? ככה.
מה זה אומר לך, מה שהם עמוקים ואינם משיגים?
זה מציג את עצמו באיזה מין, זה וואו, כן, נכון. שאלה באמת. אתה מבין, יש שאלה עליך. איך אני אוהב אותך, שאתה כזה, זה, זה. עכשיו, וואה, נכון. שאלה. שאלה באמת, נכון? לא, זה לא. אבל הוא מציג את זה, הוא בונה איזה בניין רוחני, אינטלקטואלי, להסביר לך שיש פה איזה קושייה עליך. נכון, וואי. זה הג'וב שלו.
ימים מדברת גם על היועצים הלא טובים. כי הם ממש... מתחפשים כמו הם מומחים, כן. ומה שהם אומרים, יועצים כאלה, מומחים, אומרים לך שאת כזאת וכזאת, וזה פשוט, אין שם כלום, זה לא
באמת. סוג של רעש.
כן, זה רעש שמתחפש למומחה, שבא להגיד לך שהגינה שלך לא תצמיח כלום, והאדמה שלך לא פוריה ואין פה כלום, אבל זה נבוב.
איזה דוגמה. הבעיה, למה הרבה פעמים אין לנו את הדוגמה, כי אנחנו בדרך כלל חושבים, שכל הקושיות האלה על עצמנו, יש עליהם איזה בסיס. זאת אומרת, אנחנו רואים לעצמנו צורך לענות לשאלות האלה. גם אם אנחנו אומרים, טוב, קצת הגזמת, נכון? נגיד, אני יורדת על עצמי, וזה מוגזם. אבל אני עדיין חושבת שאולי צריך בכל זאת לתת קצת תשובה. טוב, אתה יורד עליי יותר מדי, אבל אני בכל זאת צריך להסביר למה אני משהו.
כן? אז זה מתיישב על איזה גרעין של אמת, ואז אתה מסתבך עם זה, כי זה לא סתם דברים מופרכים. זה מתיישב, זה בא בתחפושת ממש של...
ולמה? כי אנחנו חושבים שכל קושייה כזאת על עצמנו, היא באה מאיזה גרעין של אמת. אז הוא אומר, לא, יש קושיות כאלה על עצמך, יש תדר כזה, שהוא לא בא מכלום. הוא רק עושה את עצמו לגמרי, נגיד, יש בי משהו שאני... על חבר נגיד, שאני באמת רוצה לגלות שהוא... שהוא זכר אותי, ואני עושה לו חיים קשים, אבל אם נגיד שהוא יגלה שהוא זכר אותי, אז זה יתיישב על ליבי. ויש נקודה שאין לי שום עניין לגלות כלום. זה רק לבייס עכשיו. אין פה כלום. אני לא באמת, אין שום תשובה אף פעם שתספק את המקום הזה. זה בור שחור. מה אתה עושה? אתה לא נכנס לשם. זהו. אתה פשוט לא נכנס לשם. אם אתה מתחיל לבוא איתו במסע ומתן, אתה בפנים, זהו זה. אז אנחנו, אם אני אגיד את זה ככה, לכל שאלה של הילדים, אנחנו מרגישים צורך באיזשהו מקום קצת לענות. יש קושיות שלא צריך לענות עליהן בכלל. אפילו לא בראש לך אחרי זה, אתה תוכן את עצמך, אולי כאילו בכל זאת, אבל בכל זה, זה לא.
אין מצב.
אין מצב, אני לא יענה, הרי זה שאלה טובה. לא, זה לא, זה אוויר, זה כלום. זה החלל הפנוי, שאין שם כלום. אז תגלה שיש מקום כזה, פעם אחת תגלה, כלום.
אבל זה לא בכך כלום. כאילו גם פרעה, נניח, בזמן שיש בחלל הפנוי, זה לא כלום, זה מציאות שאנחנו צריכים להתייחס אליה.
לא, זה החידוש שלו. הוא אומר, לא, אל תתמודד. אל תזה, תסתלק. אל תתמודד, אל תעמוד, אין שם. אתה מתמודד מול משהו שיש לו איזה רצון, לפתור משהו או להגיע למשהו, אז אתה מתמודד איתו. ואם יוכל אתה קולט, שעומד ממך מישהו, שהוא אף פעם לא היה לו ולא תהיה לו שום רצון להתמודד עם כלום. הוא רק רוצה לקבור אותך. זהו. זה קבר לגמרי. אין שם כלום. ואנחנו, תמיד יש לנו, אולי בגלל שאנחנו יהודים, יש לנו איזה עיוות של תפיסת האחדות של השם, שתמיד איכשהו אפשר שנסתדר איכשהו זה, לא. לא, יש בור כזה שאי אפשר לסתדר איתו. ולכן, מה מצוותך?
נראה לי זה סוג אחד של דברים. כאילו, אני לא אומרת, הכל...
נכון, נכון, זה מה שהוא אומר.
זה סוג אחד של דברים.
לא רק להילחם.
שאין מסע ומתן איתו, אבל יש דברים שיש מסע, אפילו עם פרעה, כמה... תלך, תגיד לו שזה.
מה הוא הולך לגלות? חכי, חכי, הוא בא לדבר עם זה, על מה מיוחד בפרעה ומה מיוחד במשה. זה מה שהוא הולך להגיד, אבל, והוא גם אומר בצד, מה שאת אומרת, יש
אולי... ויש סשן ארוך עד שאנחנו מגלים אם אנחנו צריכים להתמודד עם זה או לא.
כן, רק ש... האם בפעמים האלה אתה מבין את זה? הוא אומר, האמת, עדיף לא תתמודד גם עם השאר. זה מה שהוא אומר פה. אף על פי כן, כן, מי שנופל לשם, אף שבוודאי צריך לברוח ולהימלט משם. לא להתמודד. לברוח ולהימלט. מה זאת אומרת? לשכוח מזה. עשית טעות. חכי, חכי, בסדר. איך? אבל אז אף על פי שבוודאי מי שנופל צריך לברוח מלמדתי שם. בוא ניקח דוגמה הכי פשוטה, עשית טעות. מה קופץ עליך עכשיו? קושיות. קושיות עליך. איך ומי אתה ומה אתה וזה וזה. אל תענה, תברח. כן. תברח. תגיד, יפה, שכחתי. עזוב את זה, תשכח מזה. לך, תשתה בירה, תשכח מהעניין. זה אי התמודדות? לא. זה, אם, זה נקרא אמונה. המבחן של האמונה שתסכים... לא להתמודד עם זה. זה לא רציני, זה הכי רציני, סוף סוף, תברח. אבל אם נפלת, אם כבר ניסית איכשהו להתמודד והסתבכת איתם, אתה תוכל למצוא. אבל בחלל הפנוי, גם אם תנסה לא תוכל למצוא, יש רק לברוח משם. אין, זה לא, אין.
אנחנו פוגשים את החלל באופן יומיומי?
כן. לא יודע, אני, אולי את לא.
אנשים קשה להם בקבוצה להסכים עם חלל.
לא, אני לחלוטין מסכימה עם זה, נשמע לי ממש נכון, באופן אישי אני
מנסה. ביחסי זה שאתה לרגע לא רואה את הטוב שלך.
דוגמה הכי קטנה, יותר בן אדם ללך רחוב, משהו כך רוצה להגיד לו שלום, את לא אומרת, את כן? אני חושבת את זה אפילו שתי שניות.
איפה הדוגמה פה, לא הבנתם?
עבורי זה החלל הפנוי, זה איזשהו מקום קטן, כל מקום הכי קטן שבו את לא, עבורי, כל שנייה ביום שבו את לא מאושרת, זה החלל הפנוי.
אז נראה, פה בחלל הפנוי זה הולך עוד טיפה יותר רחוק, בסדר, אתה לא מוצא את השם, אז אתה לא חווה אותו, אבל אני הייתי רוצה אפילו ללכת לקצת יותר רחוק, זה הנקודה שבה אתה לא רואה בעצמך טוב. עכשיו, רוב האנשים בכלל, זה הבנתי, יופי, זה מובן, כן, עכשיו למה זה קשה? כי רוב העולם, הם בכלל לא מבינים שזה אפיקורסות. רוב העולם חושבים שככה זה, זה לא נקרא אפיקורסות. עכשיו אתה רוצה בכלל שלהתחיל לא לרצות להיות אפיקורס, לכפור בזה שאתה נפלא. אז זה בכלל מגדיר, מתחיל להיות אצלך מטרה, שאמונה שווה לדעת שאתה נפלא. זה עכשיו, אתה פתאום רואה שחצי מהיום אתה בא באפיקורסות, ואז אתה עוד מנסה לענות לזה. אז הוא אומר, עזוב, תברח.
כן.
תברח, אל תענה, מה אתה מנסה לענות לזה בכלל? תגיד, אני נפלא לכתחילה, אני לא צריך להוכיח את זה בכלל. אם ניסית להוכיח, אז יש מקומות שאתה תצליח, ויש מקומות שאי אפשר להוכיח, ויש איזה קול שרוצה להגיד לך שאתה לא, ואין לו שום מטרה לקבל תשובה. יש לו מטרה, אתם מכירים את הריב הזה שרבים, ובאיזשהו שלב אתה קולט שאתה ממשיך את זה, זה כבר לא משום מקום לפתור, זה רק בשביל להמשיך את הבאסה. זה החלל הפנות. מה המצווה? תברח. תברח, לא, אנחנו נפתור את זה עכשיו, לא אתם לא, אתם תצללו לתוך הקליפות.
אז זה מסדר עם הכרת הרע, כי אני כאילו מכיר את הרע, והנה הרע, אני בורח ממנו. כן? ככה?
זה לא מסתדר. לצורך העניין, מה שאתה שואל, זה באמת לא מסתדר, הוא אומר משהו אחר. נגיד ככה. זה לא מסתדר עם מה שהעולם חושב, איך צריך להתמודד עם הקליפות ועם החלל הפנו. תברח.
משהו ששואב ממך אנרגיות, שאתה מזהה שהוא שואב ממך אנרגיות, פשוט?
כן, אז אתה אומר, אולי אני בכל זאת תהיה איתו, אני ארפא אותו, אני כאילו, זה... לא, אתה לא, שלום.
תדחיק.
כן, המכונה הדחקה.
כל הרגשה רעה שעולה לך משך
היום. שיטה חדשה.
הכי קטנה שיש.
כן.
שאלה אחר על הפנוי, אם מה שאתה מדבר זה נפלא ונהדר, ובוא נאמת. על חלל הפנוי, הוא אומר בהתחלה שזה מקום שהשם דרכו מתגלה.
רגע, אז בוא נגיע לשם,
בסדר?
לא דרכו מתגלה. כן, הוא הכרחי לבריאת העולם. הוא הכרחי לבריאת העולם, זה לא אומר שאני צריך לבוא איתו בדיון. חוץ ממשה. זה מה שהוא אומר. בסדר? חוץ ממשה.
רגע, זה לא בעצם...
אתה מאמין. מה זה אתה מאמין? אתה לא מנסה להוכיח או למצוא איזה סיפור. אתה פשוט אומר, אני נפלא בלי שאני יודע איך.
שנייה, יש לי שאלה, יכול להיות
שאני
ממש לא
מבינה. כן. תקחימו. טוב, נתן לכם בראש עם הזה?
כן.
אני אקנה, אני מבטיח לכם, אני אקנה על חימום.
אם נתן לנו בראש.
עד שזה ידלק במלא, ייקח 10 דקות, אל תדאג. ואין, את רוצה עוד משהו חם?
יש לי.
כל הבנות פה קופות.
תפתור
את זה אחרי. טוב, פעם הבאה אני כמעט מבטיח בלי נדר שאני אריד פה עוד איזה חימום. אז אני... מה... הנקודה זה...
רגע, הייתה רק שאלה קטנה.
כן.
זה...
נעים מאוד.
זה בעצם פרעו כאילו מוקשה הלב שהוא הלא הגיוני עבורם. זה
ההסבר,
או שאני בכלל...
אתה מנסה לענות לו. אתה מנסה לענות לו, בוא תראה, אני אעשה לך עם המתה ככה. אומר לך, יש לי פרעונים...
לא, כי הוא אין פה מידה של אנושיות לחלוטין, כי הוא מוקשה... זאת אומרת, זה החלל הפנוי?
אני אגיד את זה ככה, פרעו זה הנקודה לדעתי, היום. זה הנקודה בלב שאין לו שום אמון שהעולם הזה בשבילו והוא אהוב.
זה הפרוע הרגיל, או זה הפרוע אחרי שיקשו לו את הלב?
לא, אז זה שהוא ככה, כן? אז מה זה הקטע שהקדוש ברוך הוא מכביד לי פה? הוא מנסה להגיד למשה, אני עשיתי את המקום הזה. חלק מהיחסים שלנו עם הקדוש ברוך הוא זה שאנחנו כועסים עליו, למה יש מקום כזה?
אז בכלל. הוא עושה את זה.
אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני מקשה את ליבו. אני עושה את המקום הזה.
אוקיי.
אז יש לך ביזנס איתי. אתה תלך לשם, ואז זה ירגיז אותך, למה משה, למה פרעה מקשה את ליבו. אני, זה אני עשיתי. את המקום הזה.
אוקיי.
עכשיו, פעם אחת, לא יודע, אולי, אתה יכול לבדוק בחוץ, אולי יש עוד איזה נושא.
בעצם קורא לך איזה משהו כזה שאתה נמצא שם, אז אתה בעצם יכול להגיד, זה שלך.
למשל.
באיזשהו אופן.
למה עשית לי את המקום הזה בכלל? למה בראת את המקום הזה שאני מוכן לשרוף את העולם, אני שונא אותו, ואנשים כאלה, למה עשית ש... כאילו, מה הנקודה? והיה כאומר לך אתה שאשר לא ידע את יוסף. אז הוא מתחיל, בן, נלחמו בנו, ונלחם בנו, ונוסף גם הוא אל שונאנו, ונלחם בנו ועלה מן הארץ. מה אתה בלחץ? מי נגדך? את מי אתה מוכן לשרוף? מה? לא יודע את השם. יש נקודה שלא יודעת את השם. ומי עשה אותה? השם. זה, טוב, זה הקונפליקט הגדול. אבל יש נקודה שבה חשוב להשם להדגיש לך, אני עשיתי את זה. למה? לגלות אהבתי.
אני שואל כי בהדחקה יש משהו שהוא כאילו טיוח. אבל אתה יכול להגיד, אם אתה מביא את זה למקום של הקדושה הזאת, שזה של השם, אז זה פותר את כל מעגל ההדחקה.
מה רע בלטייח?
לא, כי יש בטיוח משהו שכאילו אתה עובד על עצמך.
כן, זאת המטרה. ואתה שלחם את הארצה. כן, אתה צריך לעבוד על עצמך. למה? כי אין שום דרך בתוך הדעת שלך שאתה עכשיו תגלה שזה אמיתי. לעתיד לבוא אתה תגלה שלא עבדת על עצמך בכלל ואתה צדקת. זה לא היה בלוף בכלל. זאת אומרת, אני צריך לעבוד על עצמי שאני נפלא. אחרי הטעות הזאת, איך אני יכול להגיד שאני נפלא? אז תעבוד על עצמך. אבל בדיעבד אתה תגלה שזה נכון. כי אף על פי כן גם שם יש אלוהים. אני לא באמת כישלון. אני לא באמת שחור משחור. זה לא נכון. אבל מה שהוא מנסה להגיד זה שאין מנוס בנקודה הזאת, תוך כדי הבריאה, זה ייקרה תמיד בעיניך לעבוד על עצמך. מה אתה קורא לעבוד על עצמך? שזה לא ירד לי לדעת. זה פשוט לא ירד לי לדעת, אז אני מרמה את הדעת שלי. כי הדעת שלי אומרת לי שזה הפוך.
אתה מקצר לנו את הדעת.
מה?
אתה מקצר לנו את הדעת.
כן. זה נקרא לברוח ולהסתלק. ואמונה, זה נקרא אמונה. יש הדחקה, יש מהלכים של הדחקה, אבל הוא מדבר על זה שרוב העולם מבלבל בין אמונה והדחקה, וחושב שאמונה, הרבה שלג אומר שהאמונה מושלכת לאפר, שהשכינה באפר, שזה נתפס של חלשים, של לוזרים, זה לא דבר מגניב. אני רוצה לדעת שאני נפלא, אני איכשהו מוכן לקבל בדיעבד את הנקודות שבהם אני מאמין בזה, למרות שכל ההוכחות הם ההפך. והוא אומר, לא, השכינה צריך להקים אותה מהאפר, זה הדבר הכי נפלא והכי חשוב והכי... זהו. זה לא איזה מין טוב, ברחתי כי אני לא יודע להתמודד. להתמודד זה מדרגה נמוכה, אחרי זה יש מדרגה עליונה, לא להתמודד. פשוט לדעת שאתה נפלא, ואתה לא צריך לענות בכלל. למה אני צריך לענות לשאלה הזו? איך עשיתם זה? איך עשיתם? שם אנחנו נופלים בפח עם כל הקושיות של אומות העולם כלפינו. כי הם מקשים קושיות, ואז אנחנו מנסים לענות. אבל מתי אתה תשתחרר מזה? שתפסיק להרגיש, אתה אמור לענות לשאלות האלה. איך עשית זה? ולמה אתה עשה?
לא, העניין הוא, אבל כאילו זה לא סתם לברוח, זה לברוח לאן אתה בורח, זה העניין. כאילו אתה בורח לזה שאתה נפלא, זה משהו אחד. אבל אם אתה פשוט בורח, זה משהו אחר. כאילו אתה חייב אלטרנטיבה, אתה חייב שיהיה לך ב... ארגז כלים שלך, משהו שאתה יודע שאם אתה נקלע למקום הזה, יהיה לך לאן ללכת. אחרת אתה תלך לעוד מקום שחור אולי. כאילו, לא להתמודד עם כל אומות, עם מה שהוא... לא, אבל נגיד, לא להתמודד עם מה שאומות העולם אומרים לך כדי... למה? מה אתה עושה עם זה? כאילו, אם זה משרת את זה שאתה נפלא, אז כן.
ולא מה?
ולא משהו חסר משמעות, משהו שיש לו משמעות.
למה אתה צריך לתת משמעות?
זאת אומרת, בסדר, אתה עכשיו במקום הכי גרוע שיכול להיות.
כן, אז אני אומר, לא, אז איך אני אוהב את עצמי? אם אני אמצא איזה משמעות. לא, אתה לא צריך. באיזשהו מקום החלל הפנוי מכריח אותך, השאלות האלה מכריחות אותך לגלות אהבה שהיא לגמרי בלי תנאים. אתה לא צריך להיות צדיק, אתה לא צריך להיות בעל משמעות, אתה לא צריך להראות שעשית משהו היום, אתה לא צריך להראות שזה חינם.
כן, אבל אתה עדיין מדבר על אהבה. כן. אתה הולך לאהבה, כן. כאילו אתה הולך לשם, זה חייב להיות זה, אחרת זה...
מה, לא מבין לגמרי על מה...
כי למה זה קשה לתפוס את זה? כי אתה נמצא במקום הכי נמוך שיכול להיות בתוך המקום הזה.
No.
זה לא סתם קליפות, זה קליפות שאין להם אפילו, אין שם ניצות של no. אמת. אז כאילו נראה לי שאם אין לך, אם אתה לא הולך לעבר האהבה או לעבר זה שאתה נפלא, אז אתה רק תיפול לעוד מקום כזה. כאילו זה אשליה שיצאת משם. כי אתה תמצא איזה דרך...
נראה לי שאנחנו... הנקודה זה שיש מקום שאתה בורח, ולא הצלחת לברוח, זה עוד רודף אותך.
כן.
אם מצאת איזה מקום ששם פתאום נהיה לך, אז מצאת את האמונה. מצאת, הנה, זה פה.
כן.
תברח משם אל האמונה, ותבנה לך את המקום שאתה מכיר, שאתה יכול... פשוט להיות באמונה, כן, והיא אתה רודף, אז הם רודפים אחריך, בסדר, אתה עוד לא, פרה עוד רודף אחריי. ארץ ישראל, מבחינת אמונה, זה עוד ממשיך לרדוף אותם, ואז הם מסתכלים, וואי, כאילו אם הוא יתפוס אותי, אתה מסיח את המחשבות האלה מהראש וזה, אבל אתה מפחד, אם שנייה הם יקפצו עליך עוד פעם, אתה תיפול. אז יהיה איזה מקום כזה, תבואו, מה אכפת לי? אחדה, גים. אז זה הוא אומר, עוברים, עבריים, הם קופצים מעל זה, הם דלגים. אחדה שיש צדיק גדול שהוא בחינת משה, שהוא צריך דווקא לעיין בדברי אפיקורסות האלה. זה במטריקס שהוא מסתובב, הוא מסתובב אליו. רוב הסרט, אתה צריך לברוח מהסוכנים, כי הם גדולים עליך. ויש איזה רגע שהיא starting to believe, שאתה צריך להסתובב ולפרק אותו מבפנים. לך לזה. אז יש, וגם אצלך, יש נקודה, כל אחד ביחסי שלו, שהגיע הזמן שאתה יכול לעמוד מזה ולהגיד, אז מה? יש מין, עזוב, תן שתי בירה, שוכח מזה מחר זה, ויש מין, אני לא מפחד מהשאלה הזאת. סתובב, תעמוד מולה, זהו. זה מי מה קורית לזה, זהו. עכשיו זמן לעמוד מול שורש העומס. רוב הזמן שורש העומס, באמת לא מתעסקים, בורחים. רגש השם, לא מתעסקים, בורחים. זהו, לא מתעסקים עם זה בכלל. אז רגע, תסתובב, תעמוד, תגיד, לא מפחד ממך. ואף שאי אפשר ליישבם כנעד, עם כל זה על ידי עיונו שמעיין שם, הוא מעלה משם כמה נשמות שנפלו ונשקעו בתוך האפיקורסות הזאת. כי אלו המבוכות והקושיות של האפיקורסות הזאת הבא מחלל הפנוי, מבחינת שתיקה. מאחר שאין עליהם שכל ואותיות ישבם כנעד. אין, אין. עזוב אותך, תשתוק. כן. תענה לי, אתה לא עונה. לא. למה אתה לא עונה? לא עונה.
זמן טוב לשיר שיר.
זהו, נגמרתם.
לא, התכוונתי.
לשיר שיר,
זה אומר. זמן מעולה.
כן, תשיר, זה ניגון, לא יודע מה. הוא באמת אומר אגב, בסעיף A, ודע, איך מעלים שם? דע שעל ידי הניגון של הצדיק. כי לכל אפיקורסות יש לה ניגון של אפיקורסות, ויש לה ניגונים קטנים, שכל ניגון כזה מתקן אפיקורסות קטנה, ויש את ניגון העל, הניגון הגדול של האמונה, שהוא מתקן את העסק הזה, הוא מעלה את הנשמות מן האפיקורסות הזאת על ידי הניגון של הצדיק. וזה השיר חדש של האמונה. נדלג לסוף, סעיף רב.
בחינת מדבר.
כן. גמרתי אתכם, אה? טוב, תחזיקו ראש.
נשארנו לחלל הזה.
וזהו. ויאמר השם אל משה בוא אל פרעה כי אני הכבדתי וכולי. פרעה הוא בחינת חלל הפנוי, הנקודה שבה אין אלוהים, אין אהבה, אתה לא טוב, אתה כלום, אין פה משמעות, זה פרעה. כי פרעה לשון ביטול, מלשון תפריעו את העם, וגם פרעה לשון התגלות.
גלות?
כן. היינו, בחינת חלל הפנוי, שהוא בטל ופנוי מכל, ובתוכו התגלות כל הבריאה כנ"ל. המקום הזה הכרחי, קיומו הכרחי. ושם בחלל הפנוי יש כבדות לב, כי אי אפשר להשיג בחינת החלל הפנוי. אז איך אתה יודע שנפלת על החלל הפנוי, שנהיה לך כבד בלב? אז תסתלק.
ממה החלל הזה פנוי? מאור? מאלוקות?
מאהבה, מביטחון, מהתקרבות, מעני, וכל החוכמות הבאים משם יש בהם כבדות לב. כל חוכמה וכל איזה תובנה שבאה לך מהמקום הזה, זה עושה לך כבד בלב. כי אי אפשר להשיג בחינת החלל הפנוי כנ"ל, וכל החוכמות הבאים שם יש כבדות לב, שנשארים בקושייה על השם יתברך, ואי אפשר למצוא שם את השם יתברך. נשאר לך כבד על הלב. מחמת שפינה אלוקותו משם. נו, אתה לא יעזור לך. כדי שתוכל הבריאה להתאבות. ועל כן, ויאמר השם אל משה בוא אל פרעה וכולי, שמשה דייקה יבוא אל פרעה בחינות החלל הפנוי. כי אסור לכנוס לשם כל אחד. כי אם בחינת משה כנ"ל. כי אי אפשר למצוא שם את השם יתברך כנ"ל. אבל אתה הלך לארמון שלו. לאף אחד אחר אסור להיכנס לארמון הזה, כי אי אפשר למצוא שם את השם. וזה כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו. עבדים הם בחינת ההקדמות של כל החוכמות, כי כל חוכמה יש לה הקדמות, והם נקראים עבדים ומשמשים להחוכמה. היינו שכל החוכמות והקדמות הבאים משם מחלל הפנוי, יש בהם כבדות לב, שנשארים בקושייה כנ"ל. מה זה אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו? זה הנקודה שאני עשיתי את החלל הפנוי, ויוצאות משם כל מיני חוכמות וקושיות ותסבוכים, וזה מביא כבדות לב. וזהו למען שיתי אותותיי אלה בקרבו. למה עשיתי את זה? הוא אומר לו, לך אל פרעה, אני הכבדתי את ליבו, אני עשיתי חלל פנוי. למה? שמה שהכבדתי את ליבו וכולי, שאי אפשר למצוא שם את השם יתברך, זה היה למען שיתי אותותיי, כדי שהשית בקרבו האותיות של הבריאה. כדי שאני אוכל לגלות אהבתי בבריאה, צריך חלל פנוי. שצמצם, כדי שתוכל הבריאה להתאבות שם בתוך חלל הפנוי, שצמצם ופינה אלוקותו משם כביכול. כי אם לא היה מצמצם אלוקותו משם, לא היה מקום לבריאה כנ"ל. ועכשיו הוא, אני קראתי לזה, הוא מגלה מנות של אהבה. זה הצמצומים והאותיות והשמות וכל זה. אבל כל זה בתוך החלל הפנוי.
זה מעניין,
חלל פנוי. אהב תור הגנוז? שנה הבאה יש לך סדנת יוגה חלל הפנוי, טיול בחלל הפנוי.
כי זה נשמע נורא חיובי כזה, החלל הפנוי, וכאילו זה המקום הכי רק לברוח ממנו.
אבל זה תשמע חיובי, כי הוא באמת פנוי.
נשמע כזה, חלל הפנוי, משהו מדיטטיבי כזה, השם של סטודיו ליוגה.
על צלע ההר.
ואז הוא אומר, בסוף כשיתגלה הניגון ותגלה שאף על פי כן גם שם יש אלוקות. למה הוא מכביד את לב פרעה? מה? מה זה? צריך ללכת עם...